אתם מאזינים ללדבר חינוך עם חמותה לחמן.
אז אני מאמינה שילדים קטנים תמיד אומרים את האמת, ואחר כך במהלך החיים הם לומדים מהמבוגרים קצת לשקר, לעגל פינות ולנצל את האמת או השקר לטובת הצרכים שלהם. אני אדם שמאוד מאוד אוהב אמת, ולאורך החיים חקרתי ביני לבין עצמי מאיפה זה הגיע, האם זה הגיע מהבית שהייתי גדלתי בו, שהוא בית היה מאוד פתוח עם הרבה אמת, או אולי דווקא בגלל הסודות שהיו בבית, שהם גרמו לי להיות אדם שכל כך אוהב את האמת. אז היום אני מתרגשת במיוחד כי אני מארחת את האחים שלי, ואנחנו ננסה ביחד לדבר ולראות על החינוך שקיבלנו בבית, מה זה השאיר אצלנו, איך הם מעבירים את זה לילדיהם, מה הם לקחו משם, ונראה, אולי זה ייתן לי עוד תשובה לגבי האמת. אז איזה כיף שבאתם, ובואו תציגו את עצמכם.
אני רקפת, אני הבכורה, אני בת 52 עוד מעט, אני נשואה לאייל ויש לנו 4 ילדים, גדולה לירי תכף משתחררת, בן תכף מתגייס, ורון בן 15 עוד מעט, וניר בן 12.
אני שי, אני הצעיר, בן 42 עוד מעט, נשוי לקרן, יש לנו כרגע 3 ילדים, שיר בת 7, אביתר בן 5, וארי בן 3, ובעזרת השם בקרוב עוד קטנה תגיח.
בשעה טובה. אז אחד הדברים שאני שמתי לב, ולא הייתי מודעת אליו בתור ילדה, אבל כשגדלתי ופגשתי עוד ועוד אנשים, גיליתי שחונכנו בבית מאוד מאוד מיוחד, ושהבית הוא לא היה שגרתי. ברוב הבתים של חברות שלי, שגם הם היו עם הורים משכילים, ובאותו מצב סוציו-אקונומי, עדיין לא חונכו ולא גדלו בצורה הזאת. אז לפני שאני אגיד את הדברים המיוחדים שאני ראיתי, מעניין אותי, האם גם אתם הבחנתם, האם שמתם לב לזה בתור ילדים, האם גיליתם את זה גם כמוני רק בתור בוגרים שגדלנו בבית מיוחד, או שבעיניכם אנחנו בית רגיל ושגרתי?
אני זוכרת בתור ילדה, כמובן בתור ילדה קטנה פחות שמתי לב לזה, אבל לקראת גיל 10-11 התחלתי לשים לב שבניגוד לחברות אחרות שלי, אצלנו תמיד התלוש של אבא שלי היה על השולחן. אני זוכרת שהתלבטו בין לקנות מיקרוגל למשהו אחר ושאלו אותי, אני בטח יותר זוכרת כי שי היה ממש תינוק, מה אני מעדיפה? יש לנו כסף או למיקרוגל או אולי לא זוכרת, זה המדיח או איזה משהו אחר. מה עדיף לקנות, זאת אומרת, תמיד שיתפו אותנו בכמה יש, המשכנתא תמיד רבצה לי על הראש, ידעתי שיש עוד 8 שנים, עוד 7 שנים, חיכיתי שהיא תיגמר, הדבר ראשון מבחינה כלכלית אף פעם לא היו סודות, תמיד רבו בכל רם, בחוץ, צעקו, הכל היה פתוח, ולצערי לקראת גיל בוא נגיד 18-19, גם ה... יחסים הבין אישיים בין ההורים שלי היו פתוחים עד שיחות שהיו לי גם עם אימא שלי שממש שיתפה אותי אם יש לה מאהב ומה אם היא ואבא שלי התגרשו זה תלוי אם הבעל של המאהבת של אבא שלי ירצה להתגרש ממנה אז היא תתגרש ואז היא תרצה להתחתן עם אבא שלי ואז הוא יתגרש מאמא שלי ועד ממש פרטים יחסית מאוד אינטימיים, זה תמיד היה הכל פתוח על השולחן.
גם אני זוכרת את זה, שאת כל השיתופים וגם את ההחלטות על הכסף, אני חושבת היינו המשפחה עם היחסים הפתוחים הראשונים, לפני שזה היה באופנה.
כן, בדיוק, בדיוק. הכל היה פתוח, וגם היום לילדים שלי קודם כל, זה תמיד היה נראה לי נורא טבעי עד שהכרתי את אייל והם פולנים והם לא מדברים על כלום והוא בהתחלה היה אומר לילדים שהוא מרוויח 5 שקלים בחודש ואז באיזה מתישהו לירי שאלה אותי אמא איך מ5 שקלים בחודש אנחנו חיים ואז אמרתי לה לא אנחנו לא 5 והיום אני יכולה להגיד לכם שאני פותחת את ה... היום כבר זה לא דפי חשבון אלא זה באינטרנט בטלפון תמיד פתוח אני מסתכלת על זה ליד הילדים הם יודעים כמה יורד כמה נשאר, אם יש חודש קשה, אם יש חודש יותר קל, אם צריך לחסוך, הם מודעים לכל ההחלטות שלנו הכלכליות, אם לנסוע לפה, לנסוע לשם, לבנות בריכה, סדרי עדיפויות, הדאגות שלנו על הפנסיה, איך נסתדר, כי אנחנו לא חוסכים, כי אנחנו מעדיפים לבלות איתם עכשיו מאשר כל מיני, הכל פתוח, לאייל היה מאוד קשה, ההורים שלו הרבה פעמים מזועזעים שהם שומעים איך אני מדברת ליד הילדים, גם אם ילד שואל מה זה ניתוח לב פתוח, ואני תוך שנייה מחפשת ביוטיוב ומראה לו סרטון, ומורים, מה? ילד בגיל כזה לא צריך לראות את זה, ואני אומרת, אפשר לראות הכל, לשמחתי בעניינים הבין אישיים אנחנו הכל טוב, וגם אם אני מדדבת פרטים, אז לירי אומרת, אמא, too much information, אל תגידי.
אז זו הייתה השאלה הבאה, אבל מעניין אותי לשמוע את שי, כי שי, אני ואת גדלנו בערך באותה תקופה, וזה היה בית של ילדים, ושי, שהוא נולד תקופה אחרינו, הוא גדל כבר יחסית בבית של בוגרים, וגם ביחסים של ההורים, הוא יותר שנים חווה יחסים לא טובים, מה שאני ואת חווינו גם יחסים זוגיים. איך אתה הרגשת את זה? ואם היית ראית את הייחוד?
אני, באחד, שהייתי ילד, ראיתי את הייחודיות של המשפחה, אבל שכילד זה היה לי אירוע לא נעים שהתפדחתי בנו, כלומר, הורים רבים, יחסים לא טובים, כאילו זה לא היה מקום שהייתי רוצה, לא ראיתי בו את הערך המוסף, רק ראיתי בו את החסרונות. זה גם, לא יודע, אולי גם השפיע לי כילד על ביטחון עצמי, אבל זה היה אז. אני יכול להגיד שעם השנים שגדלתי, עוד פעם, אחרי שהם התגרשו כבר, ואני התבגרתי וצברתי את הביטחון עצמי ממקורות אחרים וכיוצא בזה, אז כשאני מסתכל היום, שואלים אותי, וואי, ההורים שלך גרושים, מגיל צעיר או משהו כזה, אני אומר, הרווחתי, למה? היום אני מסתכל על זה כרווח, כי כאילו קיבלתי שתי אנשים קיצוניים לצדדים שונים, ואני אומר, אני הרווחתי משתי העולמות, מאמא שלי לקחתי את הביטחון העצמי והניתוק מהעולם, כלומר, לא אכפת לך מה אחרים אומרים, אתה הכי חשוב, אתה הכי טוב, ואני גם חנך את זה היום את הילדים שלי. ועוד פעם, זה מנותק מהמציאות, אבל ברגע שאתה לוקח את החלק הזה למקום הנכון, אז אתה מרוויח עולם במנוע של ביטחון עצמי. ומאבא שלי קיבלתי את היכולת תמיד כל דבר להסתכל מהצד ולראות ברצינות ובכובד ראש מה נכון ומה לא נכון ולדעת לקחת אחריות ולא להגיד יהיה בסדר סמוך. אז כאילו היום אני רואה בזה הערך מוסף הכי גדול בעולם שקיבלנו שני הורים קיצוניים שהתגרשו, כי ממש כל אחד הביא לי חבילה אחרת. כילד קטן זה היה מאוד אי נעימות וחוסר ביטחון ולא מה שחברים לא ידעו דברים כאלה.
הרכבת אמרה קצת שהיא רואה מול אייל שזה היה בית שונה, ואני רואה באמת כל פעם כל חברה שאני פוגשת כמה גדלנו אחרת. אתה גם הרגשת את זה? הרגשת כבר כילד?
כן, אבל
אנחנו שונים, אבל לא כטובה.
הרגשתי בית שונה ולא לטובה, וכאילו, למה שהיא לא כמו של האחרים? תמיד האחרים, הדשא שלכם תמיד נראה יותר ירוק. היום אני... אנחנו גם בעולמות שאנחנו משתפים לפעמים על הבית שלנו והכל, אני ברור לי מאליו שהבית שלנו הוא לילה ולילה, עוד פעם הוא עזוי ולא סטנדרטי, אבל העולם הוא לא סטנדרטי, וברגע שאתה גדל בבית כזה, אתה מקבל הרבה כלים להצליח בחיים.
אז אני זוכרת שגם בתור ילדה, אומנם זה לא כל כך היה נעים, וראיתי את כל הזוגיות של ההורים שלי, של ההורים האחרים, אבל אני זוכרת שפעם נועה באה ואמרה לי, את יודעת, אמא שלי ראתה את אבא שלך עם מישהי אחרת באיזה מסיבה וזה, אז אמרת לה, זה בסדר, הכל ידוע. כאילו, זה לא...
לפחות ידים.
כן, כאילו, לא הרגשתי, עכשיו גילית לי את אמריקה, ואיזה פדיחה שנועה יודעת, וזה, אלא כאילו,
אני הייתי...
יודעת, אמא שלי יודעת, אבא שלי יודע, כולם יודעים. וזה, אבל אפילו שכולם ידעו, היה את הצעקות האלה של הבגידה, הבגידה, והיו את הצעקות של ה... של האלבון הזה, של כאילו...
כי זה היה מפדח. אותי האירועים, אם הייתי, מישהו היה אומר לי, ראיתי, זה היה מפדח, לא הייתי יודע איך לצאת מזה. הייתי צעיר גם, לא ב... הייתי יותר צעיר, וזה היה מפדח, ולא...
אני זוכרת, קודם כל, בתור ילדה שהם היו רבים, אבל עוד היו אוהבים, והייתי אומרת לאמא, למה אתם רבים? אמא של זה לא רבה, ואמא של ההוא לא רבה, היא הייתה אומרת, כי אכפת לנו אחד מהשני, כי אנחנו אוהבים, וכי אני לא אמא... ששותקת, ששמים לה כסף על השולחן כל בוקר, והיא רק אין לה דעה, אני אישה דעתנית, ואכפת לי, ואנחנו מתבקחים, כי שנינו אנשים משכילים ודעתנים, ואף אחד מאיתנו לא מוכל לשתוק לשני, ואת צריכה לצמח, כי זה אומר שאכפת לנו אחד מהשני. ועד היום, שאני רבה עם אייל ובוכה וזה, קודם כל, לצערי, אני דומה לאימא, ואני בוכה וצועקת בקולי קולות, ולא יודעת לשלוט בעצמי, ותמיד, והילדים התרגלו לזה, ותמיד אני אומרת להם, אתם צריכים לשמח שאני לא שומרת בלב, שאני מוציאה החוצה, גם אם אני כועסת עליכם, גם אם אני כועסת על אבא, עדיף שהכל יהיה בחוץ מאשר לשמור את זה בפנים, ואני חושבת שהם לאט לאט מקבלים את זה. מצד שני, בגלל שלא היה לי בית אוהב, אז נורא חשוב לי כן יחסית לשמור על בית נורא נעים, נורא אוהב, שיהיה לילדים תמיד נעים, שהכל יהיה מסודר ונקי, ואני ואייל בדרך כלל משתדלים להציג חזית מאוחדת, וכאילו שזה יהיה משפחה ככה מהסרטים, זה נורא נעים לי, בגלל שלי לא היה כזה. אז יש פה איזשהו תיקון לחוויה שלי כילדה.
אז אני על המשפט הזה שאימא הייתה אומרת לנו ש... כל עוד אנחנו רבים, אנחנו אוהבים, ואם ביום שנפסיק לריב ויש שקט, אז זה אומר שלא נועה, וזה נכון, ביום שהם, כשהם התחילו, כשהם יצאו לכל אחד לדרך משלו, הפסיקו הריבים, אז איתי עובדים על זה עכשיו באימונים של הזוגיות, על זה שאפשר להראות אהבה גם לא בצעקות ולא בריבים, ואני יכולה להראות אכפתיות גם בדרכים, אבל זה היה משפט מאוד מאוד דומיננטי, אצלנו בבית. אז רקפת, את סיפרת קצת שאת משתפת את הילדים ושאת כן הולכת בדרך הזאת, ושלאייל זה היה מוזר, אבל הוא לאט לאט התרגל. שי, איך זה אצלך? אצלך הילדים עוד ממש קטנים, וגם קרן היא באה מבית כמו אייל, יותר סגור.
נכון, אז אצלי קודם כל, עוד פעם, אנחנו כן, רקפת היא היום מודל כמישהי שהילדים שלה גדולים, ובכלל היא מודל, אז אני הרבה פעמים כאילו אומר לקרן, תקשיבי, אין פדיחות, הנה רקפת ללירי וברן הולכת ברחובות כאלה, מראה דברים כאלה, אז פה ההתלבטות היא האם הם קטנים ורק בגיל מסוים נראה להם, אבל אני כן שואף להיות בית שמשתף ובית פתוח, אבל אני, כן, עוד פעם, גם אני חושב מחפש לעשות תיקון, והבית חשוב לי מאוד שיהיה בית חם ואוהב ונעים, וגם השיתוף... והביטחון העצמי, כל הכלים שקיבלתי מהבית שלי, כאילו, כמו שאמא תמיד אמרה לנו, אתם הכי טובים, שאלי את הילדים שלי, מכירים את המשפט הזה, אתה הכי טוב בכל השאר קלוצים, או משהו כזה, כאילו. אני מאמיס את זה, כי אני יודע שזה משפט איכותי, וכן אמורה להיות הצד של אבא, שקצת יעזד אותם, גם יחבר אותם לחיים. אבל זה דברים שלקחתי מהבית, וכן, קרן היא באה מבית יותר כמו אייל, יותר סולידי, יותר סגור, קצת יותר שמרני ושומר על פסון. אבל אפשר להגיד שגם אייל וגם קרן מהר מאוד למדו להיכנס לוויכוחים ולהביע את דעתם ולקחת מאיתנו את מה שנורמלי ולאזן אותנו את מה שלא נורמלי.
יש לנו מזל גדול עם בני זוג שהסכימו להיות איתנו, או שזה לא מזל, הם פשוט ראו שאנחנו כאלה ואולי אהבו את הצד הפתוח שבי. לא פעם ולא פעמיים אנשים שמכירים את אייל מלפני כן אמרו לי איזה מזל יש לו שהוא הכיר אותך, כי את פתוחה ואת חשופה ואת מלאת ביטחון ואת מחזקת אותו כל הזמן. והיום חברה אמרה לי, זה שאת תמיד אומרת לו איזה כיף לי, בזכותך אני קונה, בזכותך אני עושה, כמה אתה, איזה גבר אתה, וזה אמרה לי זה חשוב, גם אם זה לא רק הוא תגידי לו את זה, חשוב לחזק את הגבר שלך. אז אני, גם היה, אין לו, לא היה לו הרבה ביטחון שהכרתי אותו, והוא ביחד עם הילדים אני חושבת, צמחו מאוד, כי אני מלאת ביטחון, לא משנה מה אני עושה, זה קצת כמו אימא וזה דבילי להגיד, אבל תמיד אני חושבת שקיבלתי החלטה הכי נכונה, אני כמעט לא מתחרטת על דברים.
לקחנו באימא כולנו את הביטחון הזה, אני את הפתיחות הזאת לגמרי הכנסתי לתוך הגישה החינוכית, ולאורך השנים הייתי מספרת לילדים בגן, ילדים בני 3, 3.5, 4, את כל האמת, כאילו מה העיתונות, מה שקורה בחדשות, עונה על כל שאלה, משתפת בחיים שלי, קיבלתי על זה הרבה פעמים הרבה הרבה ביקורת, ומצד שני, אחרי תקופה מסוימת, שהורים היו רואים את מה שזה, את האפקט שהפתיחות והשיתוף עושה לילדים, ואת העצם זה שכאילו, הם לא מפחדים, לא ממלחמה שהייתה, או לא מהתאומים שנפלו, או לא אפילו ממוות שהתרחש אצלנו באחת המשפחות, אלא ממש יודעים להסביר את זה ולהכיל את זה בצורה שאתם יודעים, אז ההורים אומרים, אוקיי, הבנו את, את היתרונות. אני זוכר תמיד באספות הורים, זה היה איזה אישו שמדברים עליו, על למה את מספרת, זה לא משנה פעם אם זה אמרו, שמענו שסיפרת על קצב, סיפרנו סיפרת על דוד טופז, אני תמיד לקחתי את זה למקומות שאני רוצה ללמד, וממש זה משהו מאוד מאוד ייחודי אצלי בדרך חינוך, ואני חושבת שחלק מהביטחון שכולנו מדברים הוא בא מזה, מהשיתוף ומהפתיחות, שלא הרגשנו סודות, ובעיניי כשאין סודות ואתה יודע ושאתה שותף להחלטות ולמה שקורה בבית ולא מרגיש שהכל מאחוריך, זה נותן לך איזושהי ודאות, גם אם זה לא החיים שהיינו רוצים, וגם אם זה לא ההורים או הזוגיות שרצינו לראות, זה נתן לנו איזה ביטחון, ותמיד היינו, הבית היה כמו קומונה, זה לא היה ההורים מול הילדים, אלא כמו שאמרת, כולנו ביחד מקבלים את ההחלטות, לאן ניסע, מה נקנה, ובעיניי זה חלק מהדברים שתרמו לביטחון שלנו. אז כאילו אמרתם כבר לי, אמרתם שזה כאילו שי הרגיש עם זה פחות טוב, ורקפת הרגישה עם זה טוב עם הפתיחות, נכון?
הרגשתי עם הפתיחות מאוד טוב, לא היה לי כיף שרעבו, גם לי היו קטעים של פדיחות שהיו אצלי חברות והיו שומעים צעקות, אני לא אגיד, כמו שאני אומרת, הרבה יותר, אני היום מאוד מנסה שהבית שלי תמיד יהיה חייכן, ושהילדים הכי יהיה להם כיף להביא לחברים, אני גם אישית מאוד אסתטית, אז תמיד היה לי מפריע שאמא היא לא כזאת הכי מסודרת ונקייה, אז היום גם אצלי הכל כזה מעוצב ויפה, בא לי כאילו שהילדים יגידו, אני מביא חברים הביתה, הבית שלי הכי יפה, הכי מושקע, האוכל אצלי הכי טעים, כי זה היה מאוד חסר לי כאילו מבחינת הבית, האוכל והזה, אבל אין ספק שהדברים האחרים, הרבה ביטחון, אמא הייתה נלחמת בשבילי כל מיני דברים, מול מורים, מול הורים, מול מורים למחול, 1,000 פעמים היא תמיד הייתה, זה היה לה חשוב, היא הייתה נלחמת, היא הייתה צועקת, ואז היה אבא בא לפשר אחרי שהם היו כועסים עליה, שהיא הייתה צועקת עליהם, אז ככה שביחד הם היו צוות מנצח מהבחינה של התמיכה בי, ברצונות שלי ובחלומות שלי.
נכון, זו הייתה הרגשה של גב כזה, שיש מאחורינו תמיד את הגב, ותמיד, לא משנה עם המורים, באמת, זאת אומרת, מורה על מחול, לא משנה מי, חברים, מישהו יעשה לנו משהו רע, אבא ואמא יעמדו שם ויגנו, יכול להיות שאחר כך בבית נקבל על זה ביקורת, או יגידו לנו על זה דברים, אבל בחוץ תמיד תמיד הם היו...
תגיד משהו חמור רק לעניין הזה, שאצלי יכול להיות שאני לא חוויתי את העניין של הפתיחות, ולכן אצלי זה היה פחות נעים, כי אני רק חוויתי את ה... התוצאה, זה לא שהייתי שידעתי מה מדברים מאחורי הקלעים, אם נסים לנתח את זה, אני הרי לא הייתי קטן, אני באתי, היה לי בית צועק, היה לי בית ככה, היה לי בית ככה, לא הייתי יודע מה שסיפרו לכם, לא סיפרו לי, אז הייתי מבין מתוך זה שזה הולך לכיוון של גירושים, שלזה יש בן זוג, לזאת יש בן זוג, אבל זה לא איזה משהו ששותפתי בערך, ידעתי, זה היה פתוח, כן, זה היה פתוח שיש לי אמא בן זוג ולאבא בן זוג, אבל זה לא הייתי חלק מסוד העניינים מה הולך לי, איך להיות, ויכול להיות שזה משהו שעשה לי את זה פחות חוויה של פתיחות, אלא יותר חוויה של תוצאות לא נעימות.
לא נעימות.
העניין של הגב, אני זוכר, הייתי בא מיום הורים, אז אם היית אומרת, הם סתם, המורים האלה דפוקים, הם לא מבינים אותך, ואז שם, כאילו, היא נתנה את הביטחון עצמי שהכל בסדר, ואז אבא אומר, רגע, רגע, למה סתם צועקת? בוא נבין למה הם אומרים את זה, ואז הבנתי שיש עוד צד שצריך מתישהו ללמוד, לא רציתי ללמוד אותו באותו שלב כי חיפשתי את הביטחון העצמי, אבל זה בסוף ידעד שיש תמיד את הצד השני שצריך ללמוד, ובסוף היום שהפקתי את הדברים הזה מה שקיבלתי.
אבל לי יש זיכרון מאבא ואמא שהם חוזרים ממש שהייתי קטנה בכיתה א' וב', כשגילו את שקשה לי ללמוד, והם חזרו מהמורה, והם אמרו את אותו משפט, אמא אמרה, חמותה לי, המורים האלה לא מבינים, את הכי חכמה. אבא אמר, חמותה לי, מה זה משנה שאני יודע שאת חכמה, ואת יודעת שאת חכמה, אם המורים לא מבינים, אנחנו צריכים לגרום להם להבין. אז בתכלס זה אותו משפט, כי בצד אחד הם שניהם אומרים, העולם לא מבין אותך, מצד שני שניהם אמרו, את חכמה, אנחנו יודעים שאת את חכמה. אז... זה כאילו מעביר אותי לדבר הבא, כאילו אני חושבת שהם התווכחו על הכל, באמת על אבא אוהב לעשות רשימה ולבדוק וסקרי שוק לפני שהוא קונה, ואמא פשוט הולכת וקונה, ואבא אוהב הכל מאורגן, ואמא פשוט אוהבת לנסוע, הם התווכחו על הכל. הדבר אחד שהם לא התווכחו, ואני חושבת שהם שניהם הסכימו, זה החינוך. שבחינוך צריך להשקיע כסף, וזמן, ואף פעם לא שמעתי את המתמקחים, לא, במקום להביא למורים פרטיים, ניסע לחו"ל, או לא, במקום עכשיו לשבת איתה על שיעורים, נעשה ככה, תמיד לחוגים, לחינוך שלנו, היה כסף. האם גם אתם הרגשתם את זה? שזה היה
אני
משהו
הרגשתי את
מאחד.
זה, אבל זה לא נראה לי משהו יוצא דופן. זאת אומרת, כל מי שאני מכירה גם היום, החינוך זה ה-first priority. אני יותר מה שהרגשתי אצלהם זה שחינוך היה מקום ראשון, אבל גם ההגנה עלינו, כאילו, לי לא היה בעיות בלימודים, אז אולי יותר קשה לי, זה אני זוכרת נגיד, אבל את אימא תמיד אומרת, אני מוכנה לתת עוד שיעורים פרטיים ולעבוד עוד קצת, שיהיה לכם כסף לכל מיני דברים, וזה באמת היה דברים לא דווקא לפעמים של חינוך פורמלי, אלא יותר של לצבור חוויות, עוד מוזיאון, עוד מה שאני ממש זוכרת את זה, שכאילו בחינוך עצמו אני זוכרת את זה, אבל זה, לא, זה נראה לי משהו, לא יודע, די
גם
מובן
לצבור
מאליו.
חוויות זה חינוך הכפת.
אבל נכון, אז אני אומרת, בחינוך הלא פורמלי הם תמיד השקיעו, אבא היה יושב איתי שעות, מתרגם לי מאמרים שהוא היה קורא בניוזוויק, כי זה היה באנגלית ולא קראתי, מסביר לי דברים, אני זוכרת את השיחות שהיה לנו כמשפחה אחרי הארוחות, דבר שהיום אני ממש משחזרת, זאת אומרת, יושבים גם אחרי האוכל עוד שעות, ומדברים על עניינים באומו של עולם, מביאים מאמרים, מספרים, ככה הם היו תמיד, אמא הייתה מספרת זיכרונות מהטכניון, זיכרונות מניו יורק, היה המון שיח בבית, אצל רוב ההורים, היום זה כאילו אולי יותר מובן מאליו, אבל למרות שגם היום אני
לא,
יוצאת
זה לא
דופן
מובן
בחינוך
מאליו,
שלי.
אני רואה כל הזמן שאין שיח כזה פתוח, וגם שלא, אני כל כך הרבה פעמים מדברת עם הורים וממליצה, תלכו למוזיאון הזה, תלכו להופעה הזאת, והורים אומרים לי, אבל מה, הוא בן 5, הוא בן 3, זה מתאים, וכאילו אותנו לקחו מגיל 0, אני זוכרת את שי בעגלה בן שנה, ואנחנו מסתובבים במוזיאון ויש תמונה שם של פיקאסו, והוא צועק, היי, זו התמונה מהבית שלנו, וכולם מסתכלים,
נכון.
מסתכלים עלינו, ואבא ואמא אומרים, יש לנו את, את
נכון.
החיקוי.
נכון, כי כן. היינו מחליפים בתים בירושלים, שזה לא היה רגיל בכלל להחליף בתים, והיינו הולכים שם גם לשוק מחנה יהודה, ואבא קנה קלטת שזוהר ארגוב אמר, בכל בית צריך שיהיה גם מוזיקה מהסוג הזה, מצד שני הוא היה מכין ארוחות בוקר עם מוזיקה קלאסית, אמא לקחה אותי לקונצרטים כל פעם שאבא היה במילואים, והיה נשאר איזה כרטיס, חשפו אותנו לכל הסוגים, וחשפו אותנו כל הזמן, ותמיד התייחסו אלינו כמו מבוגרים, בחיים לא התייחסו אלינו כמו ילדים, שצריכים לסגור את הדלת שמדברים, או ש... יש דברים שזה לא מתאימים לילדים, הכל היה פתוח, גם הטלוויזיה, גם החדשות, וככה היום אני מדברים על הכל, וגם לוקחת אותה מגיל אפס, לכל מקום, לכל הופעה, טיולים מודרכים בחול, אנשים עמומים איך הם מקשיבים, אבל כן, כי הם מגיל אפס הקשיבו, שחברים שלי אומרים להם, איך הצלחת? לא הצלחתי בגיל 18 להרגיל את לירי, ללכת לדברים האלה, היא פשוט מגיל אפס הלכה, ודרך אגב, גם בתור סבא וסבתא, איתי הם יותר הספיקו, כן, לשעה שהילדים יותר קטנים, הם המון הלכו עם הילדים שלי להמון המון המון פעילויות תרבותיות, בוא נגיד, לא זרקו עליהם מתנות ובגדים וזה, אלא זרקו עליהם כסף בדברים היותר תרבותיים.
אני מרגישה להגיד שזה מאוד העשיר אותי, שאני כאילו, שחלק מהידע הכללי ומהאושר הנפשי שלי זה בזכות החשיפה הזאת, התרבות שרצית להגיד משהו.
אני זוכר את הטיולים המשפחתיים שהיינו עושים פעם בשבועיים עם המשפחות של טבעון, ואבא תמיד היה לו משפט שאומר, בתור משפחה שהיום אנחנו מטיילים הרבה בחול, אבא כילד תמיד היה אומר, לא יכול להיות שבן אדם ילך טייל בעולם לפני שהוא מכיר את הארץ שלו, והיה דואג שכל היום נטייל ונכיר את הארץ לאורכה ולרוחבה, והטיולים האלה היו חוויה... זה, אני זוכר גם מוזיאונים שהלכנו איתו תמיד, פארק המדע שהיה לוקח אותי תמיד, וזוכר את האירועים.
תערוכות של מכוניות, נכון. תערוכות כאלה, נכון. תערוכות כאלה, כל מה שהיה מגיע. באמת, הם היו מאוד אינטלקטואלים.
מסעדות גם, הלכנו למסעדות.
נכון, נכון.
שגם אז לא הלכו כל כך, וגם בטח לא עם ילדים.
ואמרו לנו,
נחשפנו.
ואמרו לנו גם, הלכנו למסעדות וגם דאגו שנטעם.
נכון, שחייבים
לטעות. אין מילה שהיית אומר אני לא אוהב, הוא לא היה שואל אותך אם אתה טעמת. ואז אתה טועם וככה לומד ומחליט אם אתה אוהב או לא, ואתה מבין שזה חלק מהרעיון. גם היום הילדים שלנו, חלק מהם אוכלים דג מלוח כבר בגיל 5, כי הם צריכים לטעום, ופתאום לאחד זה אפילו טעים משום מה, ואז הוא מתחיל לאכול את זה.
אני לא אהבתי לטעום, והוא תמיד היה אומר לי, אני שמעתי שלמישהו נפלה האוזן, כי הוא טעם.
לא, הם היו מאוד אינטלקטואלים, גם אל תשכחו שהם בשנת 67 נסו ללמוד בארצות הברית. היום זה נראה כאילו הכי קל לנסוע ללמוד בחול. מי חשב בשנת 67 לנסוע ללמוד בחול? רוב האנשים בגיל לא היו בחיים שלהם בארצות הברית, חלקם לא היו באירופה, הם נסו לגור שם, זאת אומרת, הם חוו חוויות, הם היו זוג עם המון אומץ, וכנראה גם בחינוך שלנו הם היו מאוד אמיצים יחסית לבני דורם.
ואני שוב חוזרת לזה, שגם שם הם הסכימו, הם שניהם הסכימו לפתיחות הזאת, הם שניהם הסכימו שצריך לרכוש תרבות. זה, אני חושבת שזו הנקודה היחידה שאבא ואמא הסכימו על הדרך. לא שמענו ריבים, לא צריך לקחת אותם למוזיאון, או מה אתה שואל אותה אם לקנות מיקרו או מדיח, או למה הילדות צריכות לדעת על המשכנתא. פשוט ידענו.
נכון. נכון, זה בקטע הזה הם הסכימו, והאמת היא שאני גם לא זוכרת שסבא וסבתא שלנו הרימו על זה גבה.
כי גם סבא וסבתא שלנו היו מיוחדים, הם היו אנשים שבקום המדינה נסעו לטייל בחול, אכלו במסעדות, החזיקו עוזרות בתקופות סדע, אז כאילו גם אבא ואמא גדלו לא בבתים נורמטיביים לאז.
נכון.
קראו ספרים, ידעו על כל העולם, כאילו סבתא עדה טיילה חצי שנה באוסטרליה באיזה גיל 60, כאילו
נראה לי 70.
אוקיי, כאילו אף אחד מהחברות שלי, הסבים וסבתות שלהם, לא נסעו לאוסטרליה, רק שהם נסעו לאיזה שבוע באירופה.
לא ממקום של עושר כספי, אלא מעושר של תוכן, כלומר אי אפשר להגיד שהיינו משפחה עשירה, או הסבא וסבתא היו עשירים, או משהו כזה, ממש לא שם, פשוט היה שהם מבחינתם זה היה העיקר, ולא לנסוע באוטו יפה או לנסוע להיות עם טלוויזיה צבעונית. לנו היה טלוויזיה צבעונית עולה האחרונים בטבעון, אבל כנראה טיילנו ראשונים
בכבלים. לא היה לנו
טלוויזיה,
בסדר עדיפויות,
לא היה לנו טלוויזיה, ואני בכיתי שאנחנו הכי עניים בטבעון, ואמא ואבא
לא זוכר את זה.
אני זוכר את זה שקלטתי ערוץ 2 למעלה עם האנטנה, ואמרתי אנחנו רואים ערוץ 2.
אני כל כך הרגשתי ענייה. שי, היה תקופה
שהייתה לנו טלוויזיה אחת שצופים בה, וטלוויזיה אחת ששומעים בה.
נכון.
ועד לקחו את הטלוויזיה.
ועד לקחו לנו את הטלוויזיה, ואני הרגשתי הכי ענייה בטבעון. ואמא כל הזמן צחקה ואמרה לי, איזה הכי ענייה, תראי כמה דברים יש לך, וכמה דברים אנחנו עושים, וזה פשוט אנחנו בוחרים לדבסות דברים אחרים עם הכסף. ואז היה נראה לי סוף העולם. הייתי בלילה חולמת שנזכה בטלוויזיה צבעונית. והיום אני כל כך חוזרת על המשפטים האלה, שהילדים אומרים לי על כל מיני דברים, להוא יש לג'ורדן, להי יש זה. אני אומרת להם, על מה אתם מדברים? החבר הזה שלכם, הוא היה 6 פעמים בארצות הברית, הוא היה בתאילנד, הוא היה זה. אני כל כך אומרת שכל מה שיש לנו, אנחנו מוצאים על טיולים בחול, טיולים בארץ, המון על ארוחות שאנחנו עושים, בגלל שעל זה אני לא מקמצת, כי אני אומרת, זה חוויות שנצבור ונצבור ביחד, אין לזה מחיר. לקנות עוד איזה מותג, אני קונה כל יד שנייה, בכלל לא מעניין אותי הדברים האלה, זה כאילו, אבל זה אני, וכנראה בתור ילד קשה לך לקלוט, כי יש לילדים רגעי משבר, בוא נגיד, שאני לא מוכנה לקנות להם מותגים.
שוקו, אתה זוכר, אתה עד עכשיו מבחינתנו שנולדת בתקופה העשירה, כבר הייתה טלוויזיה.
קודם כל בבית החדש, בבית ה...
נכון, בבית הגדול.
היה איזה תקופה לפי עדי שעולה הטלוויזיה הצבעונית עדיין אצלי, או שלא היה כבלים או דברים כאלה, שהיה רק ערוץ אחד או משהו כזה. אבל עוד פעם, המכונית שלנו תמיד הייתה יותר ישנה משל אחרים, כי זה מבחינתם בזבוז, כל עוד רכב לא יכול לקחת אותך ממקום למקום, לא צריך רכב ש... מעבר לזה, אז את כן חוויתי שהמכוניות שלנו, כלומר כן חוויתי שאנחנו פחות ממחיית מוצרים של פיזיים, תמיד יש לי פחות מאחרים, אבל...
גם מותגים לא קנו לי אף פעם, גם שרציתי הם לא הסכימו לי.
חוויתי את זה גם בפעם שלי, אבל דווקא אצלי זה היה, למרות שהיה אפשרויות, החליטו להשקיע את זה בדברים אחרים, שכילד אתה מסתכל על מה יש לאחרים, ולא מה אתה מקבל כתוכן יותר עמוק.
לי
אבל
קצת היה, אני זוכרת כאילו שהיו קונים לי מחול נגיד נעליים מיוחדות, היה לי דוקטור מרטינס צהובות שלאף אחד לא היה או כל מיני כאלה, אבל באמת אני זוכרת שלרוב הם לא השפיעו. שי, אתה אמרת שהדבר שהכי השפיע עליך היום זה העניין זה שאימא אומרת אתה הכי טוב, אתה הכי מוצלח וזה נתן לך ביטחון, ואבא היה עם כזה, השאיר אותנו עם רגליים על הקרקע. רקפת, מה אצלך הדבר הכי משמעותי מהחינוך שאת מרגישה שהשפיע על האישיות שלך עד היום?
זה שנתנו לי הרבה ביטחון, אני חושבת. אני לא יודעת אם זה תכונה מולדת, קשה לי להגיד. יכול להיות שזה גם תכונה מולדת הביטחון, כי אני רואה
לא,
על
זה לא
הילדים
תכונה מולדת, זה ידוע שזה לא.
אז אם ארבעתם נולדו לאותה משפחה, הילדים שלי, איך לאחד יש יותר ביטחון ולאחד פחות? קשה לי להגיד, אני רואה את זה על הילדים שלי.
כי
אולי
זה קשור גם בהצלחות ובמה שהם חווים בחברה, לא רק בבית, במה שהם חווים
לא
בחיים
שמה לב,
בכלל.
פעולות שההורים לא תמיד שמים לב, והם עושים, והם לא רואים שיש לזה השפעה כזאת או אחרת. כלומר, אנחנו עושים כל כך הרבה פעולות ביום, ועונים כל כך הרבה תשובות ליום לילדים, ועושים לזה ולהוא ולזה, אז גם אם נראה לנו שאנחנו הכי משווים בין כולם, אנחנו לא שמים לב שבמילה אחת כזאת או אחרת שנכנסה, ובאה אולי מעטת מודע שלנו, כבר גרמנו, השפענו על הילדים. זה לא...
אבל גם יש להם אופי שונה לארבעה ילדים.
נכון.
ואחד יש לו אופי יותר עם ביטחון ואחד פחות, אז קשה
אבל
לי להגיד.
אבל רכבת מוחצנות זה לא תמיד ביטחון דווקא.
לא, ברור שלא.
אבל, וגם אני רוצה להגיד לך את אומרת יש להם אופי שונה, אז בגלל האופי שונה, גם כל אחד צריך חיזוקים במקום אחר. נגיד לך, היה נורא קל לקבל את הביקורת שאבא נותן. והיא אומרת לי תמיד, נו, גם לי, גם אותי הוא מבקר. אותי, לי זה היה נורא נורא קשה, אני חושבת גם שלשי איזה תקופה, זה היה נורא נורא קשה להתמודד עם הביקורתיות ועם מה לא בסדר. אז זה גם מבנה אישיותי, ואחד הדברים שכהורי אתה צריך לשים לב, זה לראות מה איזה ילד יכול יותר לקבל, באיזה מינונים, גם פתיחות, גם ביקורת, גם... אהבה, כל אחד צריך קצת מינונים אחרים, ויכול להיות שבגלל זה זה שונה מילד לילד, אבל ביטחון זה בוודאות דבר שנרכש, גם שי ואני למדנו את זה עכשיו במסגרת, זה משהו שנרכש.
אז הייתי אומרת ביטחון, ובעיקר להיות פתוח, לדבר על הכל, להתייחס לילדים כאילו הם מבוגרים, כאילו, זה הכי קיבלתי, כאילו, להיות אני, להיות טבעית, והילדים הם חלק ממה שסובב אותי, ולא איזה יצורים עדינים, שבירים, שצריך להרחיק ולגונן עליהם, ולהסתיר מהם דברים שחס וחלילה לא ייפגעו, אלא כאילו, הכל פתוח.
אז אני גם מסכימה, אני לקחתי באמת את הפתיחות, ואת העניין של הביטחון, אנחנו מדברים הרבה על הביטחון שאימא נתנה, אני חושבת שאבא הוא פחות היה אומר לנו אתם הכי טובים, לא משנה מה זה, אבל הוא היה בו איזושהי התייחסות אלינו שהוא הרבה פעמים היה אומר לי לאף אחד מהחברות שלך אין זה, לאף אחד מהחברות שלך, שזה גם סוג של איכשהו מסתכל עלינו, כאילו אנחנו אפילו ש כאילו מה אתה רוצה, כל החברות שלי יש להם דירות, עשו תואר שני, תלמידות חכבות, הכל זה, אבל תמיד שהוא היה מסתכל עליי, הייתי כאילו, לאף אחת אין, לאף אחת לא עושה ככה דברים, אז אני חושבת שגם שם, זה הדרך של אבא שהוא הביא ביטחון, ואני חושבת שגם הגב הזה, ששי אמר שהוא פחות הרגיש, ואנחנו מאוד מאוד הרגשנו, זה גם משהו שנתן את הביטחון, כי שאלת איך נותנים, זה באמת העניין הזה שתמיד הרגשנו, שיעמדו לצידנו. קצת לפני סיום, מה הדבר שהכי הכי, אמרתם כבר, כאילו די שניכם, שאתם הכי הייתם רוצים בעצם לתת לילדים את הביטחון העצמי? ואיזה כלים, תגיד אתה שני כלים שאתה משתמש בהם, ואחר כך הכפת תגיד.
אוקיי, אני בשביל הביטחון העצמי קודם כל משתמש בכלי של אימא של להדיר את הילד, אומר, אתה הכי טוב, אני היום למדתי, כאילו להגיד לא הכי טוב, אלא אתה טוב בדיוק כמו שאתה, ואני תמיד מאחוריך, ולא מעניין אותי כלום, כלומר, אני יכול, מוכן להקשיב למורים שלך, ומבחינתי, גם אם יגידו משהו טוב, וגם אם יגידו משהו רע, אתה מעולה מבחינתי, זה אחד, וכלי שני, זה לא יודע אם זה מהבית, אבל זה כלי שלמדתי מהחיים, שכאילו באמת למצוא כל אחד במה הוא חזק, ופשוט לא להתרכז בחולשה, אלא להתרכז בחוזקה של כל ילד. זהו, אני חושב שאצל הכיפת זו דוגמה מעולה, ששם אני ראיתי את זה כאילו הלכה למעשה, שפשוט אם יש ילד אחד שהוא יצירתי, אז בכלל לא התעסקו עם מתמטיקה, לקחו אותו לתחום היצירתיות, ופתאום נהיה לו גם ביטחון עצמי לשאר הדברים, אבל זה קודם, בגלל שהתעסקו איתו במשהו טוב. כאילו, זה היה ממש דוגמה איך עושים את זה. נכון? יש משהו אחד שרוצה להגיד, כאילו דיברת, התחלת מהנושא של אמת, של הרצון שלך לעמוד באמת, ואני חושב שאם את בוחנת מאיפה זה הגיע, אני חושב להגיד אמת ולהיות פתוח, זה יכול להיות דבר שהביצה והתרנגולת מהביטחון העצמי שלנו. ברגע שיש לנו ביטחון עצמי גבוה, ואנחנו לא צריכים, הוא לא מוטל בספק מי אנחנו ומה אנחנו, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, לשים את האמת על השולחן, להקשיב לאמת גם אם היא נעימה וגם אם היא לא, ולהגיד לאמת גם לאנשים, כי אנחנו יכולים להגיד את זה בצורה נעימה, כי זה בא ממקום גבוה ולא ממקום נמוך. ואני חושב שזה אחד הדברים, אם את רוצה לסגור את המעגל, איך הקשר בין הביטחון העצמי והחינוך בבית, לרצון להיות אמת ולדבר אמת, ולשים אמת על השולחן, זה כי אנחנו מרשים לעצמנו.
נכון. כאילו, אני זה הדבר שאני הכי מרגישה שכאילו, עכשיו שאני מתחילה את העסק וזה, ולפעמים כאילו, אורי או אנשים אומרים לי, אבל מי את? למה שהוא יפנה אלייך? אז אני אומרת לו, מה זאת אומרת מי אני? אני חמותה לחמן, ותמיד הרגשתי שאני חמותה לחמן, וזה המון. ואתה צודק, כאילו, היכולת להגיד את האמת, והפתיחות היא מאוד עזרה לביטחון. שניכם דיברתם קצת על הבושה שהרגשתם מול הבית, ומול הצעקות וזה. אני זוכרת את עצמי נורא מקבלת, שזה כאילו הבית שלי, גם בתור ילדה הרגשתי שזה זה הכי, הכי טוב, גם אם היו בתים יותר יפים, מכוניות יותר יפות, הורים שכל היום פוצי מוצי, כאילו אני נורא קיבלתי את זה שזה זה הבית שלנו, אבל כן ראיתי שהחינוך שלנו, באמת חשבתי שאנחנו, יש לנו הרבה דברים שאין לאחרים.
מה היא לוקחת לילדים היום? שתי דברים.
מה את לוקחת? מה הדבר הכי חשוב?
אני אצלי דווקא, גם אגב פיזי מאוד חשוב. אני המון 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 מחבקת אותם, מלטפת אותם, אוהבת ככה לשבת איתם צמוד, אוהבת שהם כאילו משתדלת המון פיזי, גיליתי שזה גם נותן המון ביטחון, וזה גם, לא יודעת, זה מתאים, זה מתאים גם אותי וגם אותם, אז אני הרבה מאוד, גם להגיד להם כל הזמן שכמה אני אוהבת אותם, והמון אומרת להם שאני אוהבת אותם, והמון נותנת להם פיזי, וגם אומרת להם כל הזמן שהם הכי הכי באיפה שהם לא הולכים, כן מדייקת את זה כבר, כן, לא יגיד לו אתה תלמיד הכי טוב או הכי טוב בכדורסל, כי יכול להיות שהוא לא הכי טוב בכדורסל, אני כן, אבל אני בהחלט ידע להגיד לו על החוזקות שלו, במה הוא הכי טוב וגם במה שהוא פחות טוב, אני אגיד לו, אבל אתה מספיק טוב, אתה יותר טוב מרוב האנשים, זאת אומרת לתת ביטחון והרבה מגע פיזי.
שלא יחשבו כמו שי שהוא חושב, אז הגיע לגיל 40 והבין שהוא לא הכי גבוה.
אני צוחק. כשקרן אומרת לי, אתה קצת יותר נמוך ממני או משהו כזה, אמרתי, לא יכול להיות, אמא שלי אמרה לי שאני הכי גבוה, והיא יודעת מה אני מדבר. אני גם הכי גבוה במשפחה וזה אומר הרבה.
מהילדים אתה הכי גבוה, זה גם משהו.
בכלל במשפחה, אני חושבת, כאילו גם מאבא הוא יותר גבוה.
נכון, אתה הכי גבוה במשפחה.
במשפחה הוא הכי גבוה, שי.
נכון, נכון.
זה נכון, וממש ממש לפני הסוף, כל אחד שיגיד זיכרון, גם זיכרון ילדות, וגם איזשהו טיפ שאתם נותנים למאזינים שלנו, הורים או מחנכים, שיעשו על מנת להעלות את הביטחון. אז תגידי קודם כל זיכרון, כאילו ילדות שיש לך חוויה נעימה, שכאילו ממש כל החיים את זוכרת, ואחר כך את הטיפ.
קשה לי לחשוב על, עכשיו מהרגע להרגע. אני זוכרת שלא רצו לשתף אותי באיזה... היה בנות מצווה, וכאילו עשו איזה תוכנית, ולא הייתי אמורה להשתתף, ונורא בכיתי, ואמא הלכה וישבה עם המחנך שלי כל הלילה, וכתבה מסכת שלמה של 12 נרות, ואז כל ילדה הקריאה נר אחר, ואז הציגו נר של שנה ראשונה, נר של שנה כזאת, ואז לפי כל שנה הציגו את זה. אז קודם כל עשו את מה שאמא אמרה, זה כבר היה לי כבוד, והיא כאילו הייתה זה, ואבא שם היה אחראי על כל הכיבוד, וכאילו הרגשתי מלכה, גם היה לי תפקיד, וגם ההורים שלי, אני לא יכולה לשכוח שאמא ישבה כל הלילה, נסעה על המחנכת שלי, הייתה זה אופרה החצירה שלא הבינה מה החיים שלה, וכתבה לה, זה כזה ממש זיכרון טוב שלי מהילדות.
שי? וטיפ... טיפ, אוקיי, תגידי טיפ ואז שי.
טיפ לביטחון עצמי?
או לפתיחות?
לדבר הכל, כאילו לסנן בקטע שלא לא לדבר too much information, אולי לא גסויות, אבל כאילו באמת להיות פתוח בהכל, וגם כמו שאמרת, ילד שיודע שמספרים להכל, יש לו ביטחון, הוא יודע ששום דבר לא מוסתר מאחורי הגב, לטוב ולרע.
אוקיי, תודה שי.
המקרה שלי הוא קצת מגיל יותר בוגר, אבל הוא שינה לי את כל מסלול החיים, זה בגיל 18 שעמדתי להתגייס, ואבא אמר לי, תמיד היה לי ריבים עם אבא, הוא היה ככה ואני אומר ככה, כאילו תמיד היינו אחד נגד השני, ורגע לפני הגיוס עבדתי באילת, ואבא עזר, ועבדתי באילת ורציתי לנסות, נורא נהניתי שם, ואבא נורא היה גאה בי, כאילו פעם ראשונה שהוא היה גאה בי, שאני עובד, עבדתי כטבח וזה, והוא היה נורא גאה שכאילו מאוד מרוצים ממני שם, ושאני עושה עבודה טובה, ופעם ראשונה שהרגשתי שהוא תומך בי, שרציתי לנסות להמשיך לעבוד כטבח שם, אז הוא ניסה וכתב מכתב, וניסה לעזור שהצבא ייתן לי בסוף לעשות שבוע שבוע, ואז אני אוכל לעבוד שבוע באילת. זה לא הצליח, אבל מאותו רגע השתנו היחסים שלי איתו, כי פתאום פעם הראשונה ראיתי שהוא בסך הכל כן רוצה, ואם יש, אם אני עושה משהו טוב אז הוא מאחוריי, זה היה פעם ראשונה שהרגשתי שהוא ממש ניסה להיות מאחוריי, אפילו שזה לא משהו סטנדרטי, כי דבר זה לא איזו עבודה גדולה, אבל הוא עדיין רצה לטובתי, כי הוא ראה שאני עושה את זה טוב.
אני רוצה רגע שם... לתקן אותך, רגע, שני תיקונים, כאילו שאתה לא הבחנת, אבל אני רוצה להעיר לך על זה. קודם כל, אבא העריך אותך גם לפני, והדבר השני, אבא דאג שיהיה לך 12 שנות לימוד. הוא הלך כן. ונלחם על זה. אז זה גם לדאוג לגמרי, אפילו אם אתה לא הבנת את החשיבות, זה לדאוג לאינטרסים שלך ולהיות מאחורי.
אישי שלי, זה היה האירוע שפעם ראשונה שראיתי במשהו שאני רוצה, הלימודים לא עניינו אותי, אבל במשהו שאני רוצה, שאבא תומך בי, וזה שינה את המסלול, כי גם ישר אחר כך שזה לא הצליח, והלכתי לבקום, ורצו לתת לי להיות בתותחנים, ואני לא רציתי, כי זה לא זה. אז אבא אמר לי, שי, תמיד עדיף ללכת בראש פתוח, לקבל ולא להילחם, ולהתנדב ולא לגרום שיקבעו עבורך, וזה יעזור לך לאורך כל הדרך. וזה, בגלל שזה היה הרגע אחרי שהוא כתב עבורי את המכתב שהוא ניסה איתי, אז הלכתי איתו, הקשבתי לו, ומאז שיניתי את המסלול חיים, גם בתותחנים וגם בזה, ולכן זה היה הרגע שראיתי את האבא איתי, והלכתי איתו, וברגע שהלכתי איתו זה כבר לכל החיים אני הולך איתו, וזה תורם לי המון, היום אני יודע כמה אבא שלי הוא יוצא דופן ביכולות שלו. וטיפ של ביטחון עצמי זה פשוט להיות בילד, לראות את הילד שלך במה הוא חזק ולהיות איתו בכל מצב, וקודם כל להיות איתו ואחר כך לראות איך אתה מחנך אותו ומחבר אותו לעולם, אבל קודם כל להיות שם בשבילו ולהיות איתו ולראות את החוזקות שלו ואחר כך לחבר אותו לעולם, קודם כל להיות
עבור. אוקיי, אז אני אגיד קודם כל זיכרון אישי שלי ואחר כך זיכרון שכאילו לא דיברנו, אבל בעיניי זה חלק מחוויות הילדות שלנו. אז הזיכרון האישי זה שקצת דומה למה שרקפת. זה אצלנו הציגו את הסיפור חלומו של מולה, שהיה הסיפור שאני הכי אהבתי באותה תקופה, וחילקו את זה לכל הורה וילד פרק. ולא היו מספיק הורים שרצו, וזה, ואבא ואמא, הם לקחו את כל הפרקים שנשארו, ובגלל שהם לקחו את כל הפרקים שנשארו, אז אני שיחקתי את מולה באיזה 3-4 פרקים, וכאילו גם נורא הרגשתי את אותה גאווה שאבא ואמא שלי משתתפים, ואני משחקת, וכאילו מקבל, יש לי תפקידים יותר משל כולם. והדבר שכאילו לא הזכרנו, אבל לי הוא זיכרון נורא כיפי, זה הטיולים לירושלים, שהיינו נוסעים פעם בשנה.
אמרתי, החלפת בתים, ועוד איך הזכרתי.
את יכולה להרחיב על זה, כי זה היה משהו
יוצא. זה היה ממש, גם זה שתמיד היינו מגיעים לשם, ואבא היה לוקח אותנו לסופר, והיינו בוחרים מה לאכול, ומעמיסים את העגלה, ואמרו, הוא היה אומר לו, תבחרו מה שאתם רוצים. וגם כל הסיורים במוזיאון, בגן הפעמון, במערת הנטיפים, כל הטיולים, זה כאילו היה משהו שבזיכרון שלי זה היה שבוע שתמיד היה שבוע טוב, אני לא זוכרת שם ריבים, אני לא זוכרת שם זה, פשוט שבוע
נכון.
עם מלא מלא חוויות שאנחנו עושים חמישתנו, וגם את הבית שם אני מאוד זוכרת.
זהו, אני רוצה להגיד שהמאזינים שידעו מה שקרה, זה בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ההורים שלנו עשו חילוף בית, עם הבית שלנו בטבעון, עם בית של משפחה בירושלים.
משפחת כהן.
אני לא זוכר, הם היו גרים בטבעון שבוע, ואנחנו היינו גרים בירושלים שבוע, וזה היה שבוע שהיו לוקחים אותנו למלא פעילויות ומלא דברים, והיינו בבית של אנשים אחרים, זה שהיום זה משהו נורמלי, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, זה הזוי לגמרי.
לא היה מוקבל.
אבל בירושלים עיר הבירה, היה חשוב לאבא שיהיה לנו שבוע בירושלים, ונכיר אותה ונחיה אותה, וזה חלק מהחינוך היוצא דופן, באירוע יוצא דופן, עם עשייה יוצא דופן, בלי לבזבז כסף על מלון, אלא באמצעות חשיבה מחוץ לקופסה.
זה היה ממש פורץ דרך, היום יש קבוצות להחלפת בתים, וגם היום שאני אומרת ליאל, בוא נחליף בית בניו ג'רסי, בצרפת, בזה. מה הבית שלי אני אתן? אני אומרת לו, ברור, אנחנו עשינו את זה לפני שנים, זה חופשה מסוג אחר, כי אתה לא במלון מפונפן, יש לך מקרר שלך, ומקלחת שלך, ומרחב שלך, ואתה מרגיש שבוע אחד שאתה, או שבועיים, כמה שזה, שאתה גר במקום אחר וחווה חיים אמיתיים, לא חיים של תייר, בשכונת מגורים רגילה, אבל עד היום ליל זה קשה, בסוף אני אשכנע אותו, אני כבר חברה בקבוצה של החלפת בתים, אבל אז, כמו ששי אומר, בשנות ה-80 זה היה דבר פורץ דרך בתקופה הזאת להחליף בתים.
נכון.
עוד משהו פורץ דרך שהם עשו.
לגמרי, והטיפ שלי זה באמת השיח, כמו, קצת דומה לשלך, בעיניי שיח פתוח שמדברים על הכל, ולהיות גב לילדים, זה מה שנותן את הביטחון. ממש לפני שאנחנו מסיימים, אני חושבת שזה הזמן להגיד תודה לאבא ואמא.
נכון. הם באמת אנשים מאוד מיוחדים, גם לפעמים שאני מתעצבנת על דברים, אני בסוף תמיד זוכרת, שהם חינכו אותנו, הם הצליחו איתנו, ובזכותם אני חושבת שאני מאוד מצליחה עם הילדים שלי, והם הם היו פורצי דרך, גם במסיבות שהם עשו, הם היו עושים מסיבות בבית, מזמינים 100 איש, מי אז ירח בבית? אולי בזכות זה גם אני כל כך אוהבת להירח, גם שי אוהב, אנחנו אוהבים לחיות, אוהבים לבלות, אוהבים מסיבות, זה חלק מהפתיחות שלנו, זה לא היה מקובל אז לעשות מסיבות ריקודים, לא החלפות בתים, אני חושבת ששום דבר שהם עשו לא היה
שהם
דבר.
שהם עשו לא היה מקובל, נכון, ביום נכון. יום אנחנו קצת מקטרים עליהם, אבל זה הזמן להגיד להם תודה.
נכון, הם באמת היו, הם אנשים עד היום מיוחדים, גם היום, גם שהם מעצבנים, גם שהם מעצבנים ויורדים עלינו ומבקרים אותנו ושואלים שאלות מעצבנות, הם עדיין אנשים מיוחדים.
אני אומר, אגב זה חשוב, כי באמת אני בשנים האחרות אומר הרבה פעמים לאמא תודה, אומר לה, אני אומר לה שאני אומר אפילו ללקוחות, שאמא שלי אמרה הכי טוב וכל השאר לא, שאני הכי טוב אז לכן אני צודק, אז אני ממש משתמש במשפט שלה בריש גלי מול לקוחות, מול, בפגישות רציניות, וזה אומר אמא שלי אמרה שאני הכי חכם, כאילו, ואני מספר לה את זה אחר כך, שתדע כמה זה משפיע, כי חשוב, עם עוד אנשים ששומעים, חשוב לזכור להגיד להורים את הדברים האלה, כמה הם עוזרים את כמה המשפטים שהם אמרו לנו אז, אנחנו משתמשים בהם, חשוב שגם אנשים אחרים יגידו להורים, לזכור להגיד להורים, אני אוהב אותך, אני בשנים האחרונות אומר יותר לאמא את המילה, אני אוהב אותך, שזה חשוב, וזה לא משהו סטנדרטי, וחשוב להגיד.
ואני חושבת שאנחנו שלושתנו מאוד שונים, אבל אחד הדברים שמאפיינים את כולנו, זה שכל אחד לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בצורה הטובה ביותר. לא משנה מה אנחנו נעשה, תמיד לימדו אותנו לעשות את זה מכל הלב, ואם לא בא לנו אז אל תעשו, אבל אם אתם עושים תעשו כמו שצריך, וזה דומה אצל שלושתנו. אז זהו, סיימנו, תודה רבה שהייתם ופיניתם מהזמן.
תודה לך שאירחת אותנו, זה היה ממש נעים.
גם לי היה כיף.
להיזכר ולדבר
ולפתוח. שההורים ישמעו את זה ועזר בקרוב, כן.
כן, בואו נגיד את השם, תודה לאבא יאיר ואמא נעמי. תגידו גם אתם.
תודה ליאיר ונעמי לחמן, היקרים.
יאללה, ביי.